איך הגענו לבן גביר וסמוטריץ'? איך השוליים הסרורים של הימין השתלטו ככה על הימין וניצחו בחירות? בן גביר עבריין עם 8 הרשעות פליליות, כולל תמיכה בארגון טרור שב-2020 עוד לא עבר את אחוז החסימה. סמוטריץ' שנעצר על ידי השבק, איך הליכוד של בגין ושמיר ושרון ומרידור וציפי לבני הפך לביזיון העצוב שהורס היום את המדינה שלנו? איך האידיאולוגיה הכהניסטית, המשיחית, הקיצונית הפכה למיינסטרים, לממשלה, לחיים שלנו בישראל? על זה נדבר פה בדקות הקרובות, ואתם שצופים בנו ומאזינים לנו, אני מקווה שנצליח לתת לכם חומר מעניין למחשבה, אולי אפילו רעיונות, עובדות, תשובות שתוכלו לענות לחברים שלכם, שחלק מהם תודו כבר לא זוכר שהיה פה אחרת, וגם לא מאמין שעוד יכול להיות פה אחרת. שלום אליסה, דוקטור, סוף סוף, דוקטור אליסה סיימון, ודוקטור אבנר ענבר, ופרופסור אסף שרון. מתי זה התחיל התהליך הזה? ב-67, או באוסלו, או ברצח רבין, במאמר המפורסם, צריך להתנחל בלבבות? זה הרי לא התחיל בממשלה הזאת.
אז יש כמה דברים שקרו בימין, וצריך לחלק את זה לכמה קבוצות שונות. הדבר הראשון זה העלייה המטאורית של הציונות הדתית, ובתוך הציונות הדתית צריך להאמין שזה תהליך שבעצם גוש אמונים השתלט על הציונות הדתית. אז יש לנו את המתנחלים מצד אחד. מהצד שני זה הבנייה המוסדית והרעיונית שמתרחשת בתוך הציונות הדתית ושולחת שלוחות ועדבות גם לתוך הציבור החילוני בישראל, וזה עליית השמרנות או הנאו-שמרנות או המפנה השמרני שאנחנו רואים היום בתוך הפוליטיקה הישראלית. וזה שני תהליכים שקורים בעצם במקביל, ומשתלבים לתוך הדבר הזה שנקרא מפלגת הליכוד. אז כדי להבין מה קרה פה ולמה הכוחות ההזויים המשיחיים בעצם השתלטו לנו על הפוליטיקה, אז צריך דבר ראשון להסתכל על מה קורה בציונות הדתית, מה קורה אצל המתנחלים, איך השמרנים עולים לשלטון, ומנגד למה הליכוד בעצם מוציאה או משנה את הזהות שלה בתור מפלגה שהיו לה אדנים ליברליים, שהיו לה אדנים...
זה היה... אריק שרון, ודן מרידור, וציפי לבני. הליכוד של אז זה השמאל של היום.
הליכוד של אז זה השמאל של היום, זה אגב תהליך מאוד מעניין, שקרה בזמן מאוד מעניין. כי תשים לב מתי זה קרה כל התהליך הזה, בדיוק בשנים שבהם כביכול החברה הישראלית הלכה ימינה, שזה אחרי הקריסה של אוסלו, ופריצת האינטיפאדה השנייה בשנת 2000. ואז, באותם שנים שיש את הסווינג הזה ימינה, דווקא בימין, יש סווינג שמאלה. כל האנשים שהזכרת ועוד אחרים, לא הזכרת את ציפי לבני, ואפילו לימור לבנת בימינו, נחשבת שמאלנית, אז אפשר לראות ממש תנודה כזאת, אפילו אריק שרון שהוא אבי ההתנחלויות, זה קורה בשנים ההם, וזה מסמן משהו שבעצם התהליך התחיל הרבה קודם, וזה התהליך שבו הימין ההיסטורי, שהוא לא היה הימין של הציונות הדתית, שאליסה מדברת עליו, בעצם מתפרק מנכסיו, בעצם תפיסת עולמו קורסת ואין אותה יותר. הימין הממלכתי, הימין הבגיניסטי, הז'בוטינסקאי, החירותניקי, נגמר. אין יותר ימין חילוני שהיה פעם, וזו סיבה מאוד פשוטה. יש את תפיסת העולם שעליה הושתת הימין הזה, פשוט התרסקה אל נוכח המציאות. מה זה אומר התרסקה אל נוכח המציאות? בעצם הימין הזה הורכב מ... אפשר לדבר על שני זרמים עיקריים. אחד, זה היה זרם יותר ביטחוניסטי, של ניצים ביטחוניים, שחשבו שזאת הדרך שצריך לבצר את ביטחון ישראל, והזרם השני שהיה טריטוריאליסטי, שהיו בו גם חלקים מתנועת העבודה שהיו טריטוריאליסטים, הם האמינו שצריך להחזיק באדמה מכל מיני סיבות, לפעמים ביטחוניות, לפעמים לאומיות, לפעמים כל מיני דברים רומנטיים. גם הטריטוריאליזם וגם הסיפור הביטחוניסטי עוברים שחיקה. אני מזכיר לך שהימין ההוא של הליכוד של פעם האמין בכיבוש נאור, נכון? הסיפור שלהם על כיבוש השטחים היה נחזיק בהם, נשתלט עליהם, נספח אותם, ואז בזכות העובדה שזה ישפר את מצבם של הפלסטינים, כי הכלכלה שלהם תצמח ויהיה להם אפשרויות חיים, אז הם פשוט יקבלו את המצב הזה כי זה יהיה לטובתם, והם יסכימו לחיות תחת אדנות ישראלית. זה מתנפץ באינטיפאדה הראשונה. ובתהליך שקורה אחר כך, תהליך אוסלו, אתה רואה שיש את הימין שמתנגד, כל האנשים שהזכרנו קודם היו על בריקדות, אבל בסוף העשור הזה הם עוברים צד, כי אין להם מה להציע, כי אין אלטרנטיבה, כי אין פתרון אחר, והם מבינים את זה, והם לא שבועים בקונספציה תיאולוגית, אלא בסופו של דבר הם פוליטיקאים ריאליים, ואנשים כמו אריק שרון שמבינים שאין דרך אחרת, בעצם מתפרקים מהאידיאולוגיה הימנית שהייתה לפניכם. זה שמתייחסים אליהם כבוגדים בימין, יש בזה מידה מסוימת של אמת.
אבל בפנטזיה שלך, אז בסדר גמור, אז הנה הימין התפקח, כי אינתיפאדה אוסלו, ועכשיו הימין ישנה את...
אז אני חושב
שזאת... הם ליבטו החוצה ותחתם עלו כוחות אחרים לגמרי.
אז אני חושב שזאת דרך טובה למסגר את השאלה שלנו, וזה איך יכול להיות שהימין, שכל תפיסת עולמו קורסת פעם אחרי פעם, היא קרסה פעם אחת באינתיפאדה הראשונה, רעיון הכיבוש הנאור, היא קרסה פעם נוספת, רק עכשיו בימים אלה, כשראינו שכל סיפור, ניהול הסכסוך קרס, הכיבוש, הסיפוח, הגירוש, כל הדברים האלה, קרסו אל נוכח המציאות.
מה אתה כבר מתייאש? דניאלה וייס, בחינת
זה. בסדר, דניאלה וייס שתהיה בריאה, אבל כל הדברים האלה קרסו, ועדיין, וזאת בעיניי השאלה, איך יכול להיות שהימין נשאר כל כך חזק, רק מתחזק בדעת הקהל, מצליח לבצר את עצמו בשלטון, במילים אחרות, הוא קורס רעיונית כל הזמן, אבל הוא מתחזק פוליטית באותו הזמן. איך זה קורה?
אפשר להוסיף על זה עוד נקודה, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, לקיר הברזל של ז'בוטינסקי, אוקיי, זה 23, קצת יותר מ-100 שנה, והלוגיקה שמאחורי קיר הברזל, היא לוגיקה של אנחנו נצטרך, הערבים לא מוכנים לקבל אותנו. במקום הזה, ובצדק דרך, שבטינסקי חושב שבצדק, זה מה שמעניין בעמדה שלו. אבל, אחרי שאנחנו נעמוד איתן, ואנחנו נראה לה שהם לא יכולים לגרש אותנו מכאן, והם יקבלו את הקיום שלנו כאן, אז יגיע השלב שבו אנחנו מתפשרים איתם, ואנחנו חותרים להשתלב באזור הזה בדרכי שלו. הימין של אז, של דן מרידור ושל בגין וכולי, הם את הלוגיקה הבסיסית הזאת, כמובן, קיבלו. הם היו ז'בוטינסקאים באמת. ברגע שהימין הזה, ואנחנו באמת הגענו לנקודה הזאת, אנחנו הגענו לנקודה, ב-20 השנים האלה שבין 67 ל-89, שהתנועה הלאומית הפלסטינית מקבלת בסופו של דבר את הרעיון של חלוקת הארץ, ופורצת האינטיפאדה הראשונה, שיקרה לשחרור לאומי, אז הפלסטינים בסופו של דבר כאילו מקבלים את העיקרון של קיר הברזל. ובשלב הזה גם הימין אמור להגיד, אוקיי, עכשיו מגיע השלב, שבו גם אנחנו מחפשים את הדרך להתפשר ולהגיע ליציבות ולקיום של שלום פה. בשלב הזה אבל, הימין הדתי שלא מחפש פתרון, משום שבעיניו במובנים מסוים אין בעיה, כל הימין שלפני כן מקבל את זה שיש לנו בעיה פה, okay, ואנחנו צריכים לחשוב איך לפתור אותה, אז יהיו ניצים שאמרו עד היחידה לפתור אותה זה להעמיד קיר ברזל ולא להיכנע ולא לוותר עד שהם יבינו, והיו יונים שאמרו אנחנו יכולים אולי להגיע להסדרי שלום ולהשתלבות גם בלי זה, אבל בשלב הזה הימין בעצם כבר נמצא תחת האחיזה של הימין הדתי, שמה שמעניין אותו זה להגשים חזון, שהוא חזון שנמצא בכלל מחוץ לחיים הארציים שלנו פה. אנחנו כלי, הקיום שלנו פה הוא כלי, בשביל להשיג מטרות אחרות שנמצאות בעולמות אחרים, שנמצאים בעיניי בעולם של פנטזיה, בעיניהם באיזשהו עולם רליגיוזי, ולכן בשלב הזה הימין לאט לאט מפסיק לחפש פתרון לבעיה שלנו כאן, אני כבר לא בטוח שהוא חושב בכלל שזה בעיה, ההבטחה של מלחמת נצח, שאנחנו שמענו אותה לא מעט, אחרי השבעה באוקטובר, זה במובן מסוים איזשהו מימוש של חלק מהחזון שלהם, אנחנו לא אמורים, לחיות פה בשלווה ובשלווה.
כן, אבל יש המון קונים לתפיסה הזאת. איך הגענו למצב שזאת דעת הקהל?
אולי נחזור למה קרה לימין הדתי, כי משם זה...
משם זה מתחיל.
משם זה מתחיל.
כן, אז צריך להגיד שהימין הדתי, אם אנחנו מדברים על המפד"ל ההיסטורית, הרב ריינס, כן, אבי הציונות הדתית, האחלה הזאת שיש ציונים, שהם גם דתיים, 100 שנה אחורה, הוא בעצם לא רוצה להנחיל את האידיאולוגיה הדתית שלו על כל התנועה הציונית. הוא מצטרף כשותף לתוך הציונות החילונית ברובה. ובאמת עד 67 המפד"ל או התנועות, כן, שמובילות אותה, הן תנועות שרוצות להצטרף לתוך ההגמוניה המפייניקית. הן רוצות לתמוך בה, הן רוצות לקדם אותה, ואפילו אפשר להגיד שהמפד"ל הייתה קצת שמאלנית. זאת אומרת, הם אחרי 67, התגובה הראשונית הייתה, בואו ננסה להגיע להסדר איתם, ירושלים יכולה להיות עיר בינלאומית, עיר שאנחנו חולקים אותה ביחד עם הפלסטינים, בסדר? הקולות לא היו קולות של בואו נתנחל, הכל הוא שלנו, אנחנו הולכים לקיים איזושהי אידיאולוגיה מאוד מאוד משיחית וניצית.
אנחנו הולכים לשבור ליועמ"שית את הפרצוף, אנחנו נרסק את השמאל, אנחנו נעלה עם D9.
זה עוד הרבה לפני היועמ"שית. אני רוצה להוסיף על מה שאליסה אמרה, שבאותו רגע, אחרי 67, בעצם רואים מיד מסתמן שיש שני זרמים בתוך הציונות הדתית, כי יש את הזרם הוותיק, שמנהיג המפד"ל באותם ימים, משה חיים שפירא, יוסף בורג, משה אונה, כל החבורה הזאת שהיום כבר לא זוכרים שהם היו, הם היו האליטה של הציונות הדתית, הם היו המנהיגים של הציונות הדתית, והם כולם היו אנשים מתונים שדיברו על זה שצריך להגיע להסכמי שלום, ולא צריך להיות שיקורים מהניצחון, אז היה אותם, ובאותו רגע גם מתחילה לעלות
האליטה החדשה. כן.
שהיא
הקוקניקית. אז בעצם, שוב, אם אנחנו חוזרים להתחלה של הציונות הדתית, היה לנו את הרב ריינס ואת הרב קוק. הרב קוק היה אז, לימים הוא נעשה הרב הראשי של מה שהיה פה היישוב, אבל הוא בעצם היה די משהו קטן, הוא היה פסיק, הוא לא היה אליטה, וישיבת מרכז הרב שהוא הקים, היא לא הייתה ישיבה מאוד מאוד חשובה. ואז ב-67 אנחנו רואים התחלה של מהפך. החבר'ה המתונים של הציונות הדתית יורדים, והחבר'ה שהם ממשיכי הרב קוק מתחילים לעלות. לרב קוק יש בן, קוראים לו צבי יהודה קוק. והוא למעשה, התגובה שלו על 67 היא לפרסם הודעה שכתוב בה לא תגור. ובמודעה הזאת הוא בעצם אומר, אנחנו צריכים להתנחל בכל השטחים שכבשנו. למה? כי זאת הדרך להביא לגאולה שלמה. זאת הדרך בעצם לקרב את הגאולה. 67, הניצחון הזה, הוא היה ניצחון קוסמי, הוא היה ניסי, הקדוש ברוך הוא מתדפק על דלתותינו, הוא רוצה להביא אותנו לעבר בניית בית המקדש השלישי, ואנחנו צריכים להשתתף בדבר הזה. איך משתתפים? צריך להתנחל. זה הרגע שבו הציונות הדתית משתנה. גוש אמונים, שהיא תנועה, חלוצית בתוך הציונות הדתית, מתחילה באמת לעשות שמות בתוך הציבור הזה, ביחד עם אידיאולוגיה של הרב קוק, ושני הדברים האלה גורמים לזה שהציונות הדתית משנה את פניה בשנות ה-70 וה-80. הציונות הדתית הופכת להיות גוף שרוצה לקדם גאולה באופן אקטיבי על ידי גאולת אדמה, הם מתחילים לדבר על תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, שזה המשולש הרב קוקניקי, אבל הם ממש רואים בזה פרוגרמה, איך אנחנו מתחילים להביא את בית המקדש השלישי ואת המשיח אלן.
מלכות ישראל.
מלכות ישראל.
מעולה, ככה הגענו לרב טאו, עברנו מהרב קוק לרב קוקו.
לרב קוקו, נכון. שהרב טאו זה פיצול מתוך, בתוך הרב קוק, שהוא אפילו עוד יותר קיצוני, והוא גם שונא להטאבים, והוא שונא נשים, והוא מוסיף לזה עוד כל מיני מניירות.
אבל הפיצול הזה הוא כמעט בלתי נמנע, נכון? כי צריך להבין פה, אומרים את המילה משיחי הרבה, ולא תמיד מפרקים מה היא אומרת. הרב קוק, כמו הרבה אנשים, מסתכלים, אתה יודע, במפנה המאות, הם רואים את העלייה של הציונות, והם רואים שהציונות היא תנועה חילונית, היא חלק מהמרד היהודי החילוני בקיום הגלותי. ולכן יש להם בעיה עם זה. ויש בהיסטוריה של התנועה הציונית, יש המון ניסיונות למצוא איזה לגשר, למצוא איזה בסיס משותף, בסופו של דבר זה כמעט אף פעם לא מצליח. הרב קוק מבין שיש פה אתגר, שהוא לא רק אתגר חברתי חינוכי, יש פה אתגר פוליטי. הוא מבין את זה מהרגע הראשון. והוא מוצא פתרון, והפתרון שהוא פתרון תיאולוגי. זאת אומרת, הוא מייצר תיאולוגיה שבתוכה יש מקום למרד החילוני הציוני, המרד במלכות שמיים של הציונים, הוא חלק מתהליך גאולי. את זה אפשר לעשות אם אתה יוצא מהמסגרת הקפוצה הזאת של ההלכה, ואתה אומר, לא, לצד ההלכה, שהשאלה אם ליאור שומר מצוות או לא, יש פה עוד סיפור, וזה הדרמה ההיסטורית התיאולוגית, שליאור הוא חלק מן הגם אם הוא לא שומר מצוות, ואם אתה הרב קוק, אתה אומר אפילו דווקא בגלל שהוא לא שומר, זאת אומרת, הוא צריך למרוד כדי שהוא יוכל לעשות את המהפכה התיאולוגית, שהיא הגאולה של עם ישראל, להפוך אותו מעם גלותי, שחי בדלת אמות של הלכה, לעם שחוזר לעצמיות שלו, שזה אומר לארץ, ופה הפוליטיקה הופכת לפוליטיקה דתית. זה הנקודה הקריטית להבין. הפוליטיקה היא מחזה שבו מתממש בעצם חזון תיאולוגי. והכל כפוף לזה. עכשיו, איך זה מביא אותנו לטאו? בצורה הבאה. כי בתוך זה יש מושג אחד שהוא מושג מפתח, וזה התוכנית האלוהית. אני, הרב קוק, יודע להגיד לכם את התוכנית האלוהית, יש לי את המפה למטאפיזיקה של השמיים, ואני יודע להגיד לכם מה אמור לקרות. זה, אגב, בכל תנועה משיחית היה, גם בתנועות משיחיות שהן לא משלנו, והן לא בהכרח דתיות. יש איזו סטרוקטורה להיסטוריה, היא מוגדרת מראש, לשם היא חייבת ללכת. והרב קוק ידע להגיד את זה, אז יש שלב המרד, והשלב הבא שיבוא, ככה הוא כותב, בהכרח תהיה התעוררות הדתית, אחרי שנכין את הכלים, שזה מדינה, כל הדברים הארציים, נבנה את זה, יבוא השלב של התוכן, וזה יהיה תוכן דתי, העם יחזור לעצמיות הדתית שלו, אבל זה לא קורה. ואז מה קורה כשזה לא קורה? צריך להביא את זה בכוח. כמו כל תנועה משיחית, כמו כל תנועה מהפכנית, היא מתחילה באיזה חזון גדול של מה שצריך לקרות וללכת עם ההיסטוריה, אבל אז שההיסטוריה doesn't deliver, אנחנו צריכים להביא אותה בכוח. ואז יש מה שבצהל קוראים דרדור אמצעים. זה מתחיל בקצת יותר לצעוק וקצת יותר לדחוף, וזה נגמר בנשק.
ועדיין, איך זה כבש ככה עדת הקהל? אתה מתאר איזה מהלך שבו הנהגה פוליטית הופכת להיות הזויה וקיצונית, הייתה אמורה להיבעט החוצה, אבל לא, זה היום, אדוני, זה הציידגייסט, זאת רוח התקופה. איך הגענו לזה? הרי זה לא רק הם קנו תקשורת וישראל היום, וערוץ 14, ובוטים ושמוטים. איך זה קרה?
אני לא בטוח שזאת רוח התקופה. כלומר, אני חושב שלפעמים כשאנחנו באמת מסתכלים על האופן שבו התקשורת באמת מתכופפת בפני, ואיזה סוג של כוכבים מחליטה לשים בפרונט מתוך איזושהי תפיסה מוקדמת שיש לה על מה הקהל רוצה לשמוע וכו'. אבל אם אנחנו מסתכלים על נתוני דעת קהל, הציבור הישראלי בכללו רוצה שתהיה פה מדינה מודרנית, מתקדמת, הוא רוצה שתהיה מדינה חופשית, הוא לא קונה את הדברים שאנשים כמו הרב טאו חושבים על הפרוגרס או על להטאבים וכו', וגם דרך אגב, הוא לא קונה את העמדה המשיחית שלהם לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי בכללו. אני הייתי בדיוק לפני כמה ימים באיזה מכינה, ועם הרבה חבר'ה שהרבה מהם דתיים אפילו, חלקם גרים בהתנחלויות, ומהר מאוד השאלה הייתה, איך אני יכול להבטיח להם, שבמידה שאנחנו נגיע פה להסדר, שתהיה לי צל למדינה פלסטינית, שהיא לא תאיים עלינו. כל הדרמה הזאת שאסף דיבר עליה, היא לא עניינה אותם אפילו קצת.
במכינות שאני הולך, בכיתות בבתי ספר שאני הולך, אני שומע קולות אחרים לגמרי, אבל עזוב מה אני שומע מול מה אתה שומע. בוא ניכנס עם אמא שלהם ונכבוש את הכל.
כן, אבל לא בשם תוכנית אלוהית.
אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל הג'יינים שאנחנו עברנו בשלוש שנים האחרונות, הליכוד של טלי גוטלי וקארי.
ליאור, אתה הולך למקומות מאוד, אתה הולך מאוד מהר לאקטואליה. בוא ניקח צעד אחור.
בבקשה.
יש פה שאלה. תיארנו על קצה המזלג את המעבר הזה של הציונות הדתית, מהציונות הדתית של ריינס ושל מוישה אונה ואנשים האלה, לציונות הדתית של הקוקניקים של גוש אמונים.
כן.
רגע, אתה התחלת עם בן גביר וסמוטריץ'. זה כבר עוד פאזה. ושווה לדבר עליה. בשביל לדבר עליה, צריך לדבר לא על איך הם כבשו את לבבות עם ישראל, כי את זה הם לא עשו. רובם לא יודעים מי זה הרב טאו, וכשהם שומעים את מה שהוא אומר, הוא לא עובר אחוז חסימה, הרב טאו, כן? אבל מה שכן קרה, זה הם יצרו הגמוניה. הגמוניה תרבותית ופוליטית. והשאלה המעניינת היא איך הם עשו את זה. למרבה המזל, יש לנו מומחית בדיוק לעניין הזה, שספר לך איך הם הפכו להגמוניה פוליטית ותרבותית.
יש משהו אחד שהימין הבין שבשמאל לא השכילו להפנים עדיין, וזה הכוח של רעיונות. הכוח למסגר שאלות. בשנות ה-80 וה-70 בארצות הברית, יש קונצנזוס די רחב בתוך המפלגה הרפובליקנית, ובתוך האליטה, ההגמוניה הפוליטית שם, ש-ideas matter, שאם אתה באמת רוצה לנצח בפוליטיקה, אתה משקיע המון בפיתוח רעיוני, פיתוח אינטלקטואלי, של ארגומנטים פוליטיים, של שאלות פוליטיות, של מסה אינטלקטואלית שאתה יכול לחלק לאליטה.
אלה מכוני המחקר למיניהם.
נכון, יש בארצות הברית זה הובר והריטג' והכוח סמינר, אם רוצים להיכנס לדברים העכשוויים, ובארץ, בשנות ה-80 בעצם עולה קבוצה מאוניברסיטת פרינסטון, שהם רוצים לחכות ולייבא את כל התרבות הזאת לישראל. והם משקיעים הרבה מאוד כסף בהקמה של מכון שלם, ולאחר מכן בקוהלת, ובכל מיני אדוות אחרות כמו פורום מסגב ודברים אחרים שאנחנו מכירים היום. שהתפקיד שלהם הוא לייצר רעיונות, שהוא לייצר מסגור על מה קורה היום בתוך החברה הישראלית. עכשיו, כשהם עולים על העובדה שכדי לנצח בפוליטיקה, אתה צריך לבנות מוסדות שיעשו עבודה אינטלקטואלית רצינית, למעשה הם מתחילים להזריק לתוך האליטה רעיונות חדשים שלא היו כאן. וככה מתחילה בעצם להשתנות גם תנועת הליכוד וגם כל הימין הישראלי, מתחיל למעשה להימשך לצעצוע החדש הזה שנקרא ניאו-שמרנות או שמרנות, ככה הם קוראים לזה פה בישראל. בפרונט הם שמים עניינים כמו שוק חופשי וקפיטליזם, ושאנחנו צריכים להיות ניציים ומלחמה בטרור בכל העולם, ובבקסיט הם שמים דברים כמו נשק והפלות, ושנאה של להטאבים ומשפחה נורמלית וכל הדבר הזה. והם ממתגים את עצמם בתור אלה שמחוברים למציאות. עכשיו, אם אתה מסתכל היום על האנשים שקידמו את זה בתוך הפוליטיקה הישראלית, אתה לא ישר מזהה שזה בעצם גוף שקם בתוך הציונות הדתית, כי הם מדברים בשפה חילונית יותר. אז מה שבעצם כל הדבר הזה אפשר, זה לאנשים של גוש אמונים, של הגבעות, של ההתנחלויות, לקחת שפה שהיא חילונית יותר, שהיא מיובאת מארצות הברית, ולדבר אותה לציבור הישראלי, כשעדיין הפרויקט, מה שעומד בליבה של כל הדבר הזה, זה איך אנחנו מוודאים שלא תקום מדינה פלסטינית, שאנחנו לא הולכים לקראת פתרון שתי מדינות, שלעולם לא יפנו התנחלויות, שנוכל בעצם להיכנס בעם אימא של בית המשפט העליון, כי הוא מפריע לנו לקדם דברים מסוימים, ולאט לאט, להגביר את התנועה הזאת, באופן שהוא לא לדבר את הדבר הזה, את המשיחיות ואת האידיאולוגיה של בית מקדש שלישי וכו'. אנחנו משתמשים בשפה חילונית, שנראית שמרנית, שנראית מתוחכמת, שנראית אינטלקטואלית, אבל הליבה שלה היא למעשה אותו דבר.
וכל זה מתודלק בהרבה כסף.
נכון, בכסף שהוא...
המוסקוביץ' אני זוכר, אני זוכר הרחומה, אני זוכר קונים, שטחים, איפה, מה?
מוסקוביץ' זה הכסף הקטן, הכסף הגדול מגיע משני מקורות, יש את העיזבון של ברנסטין, שזה 2.1 מיליארד דולר, למעשה מכון שלם לא עולה הרבה כסף, הוא עולה בין 3-4 מיליון דולר בשנה, זה לא המון המון כסף, אם חושבים על כמות הכסף שמוזרמת היום בפוליטיקה הישראלית, רעיונות זה לא דבר יקר, זה דבר אפקטיבי, זה דבר דבר שצריך להבין, והדבר, המקור השני זה באמת החבר'ה של קוהלת. דנצ'יק, כן, דנצ'יק וחבריו, שהם בעצם מזרימים לפה כמויות יותר גדולות של כסף, אבל כל התשתית של קהלת הייתה מונחת על מכון שלם, ולכן צריך להבין שהסיד מניה, 3-4 מיליון דולר בשנה, זה בעצם מה שהתניע את כל המהלך הזה.
אבל זה גם טיפה מחזיר אותנו למה שאמרת קודם, משום שהסיבה שהם צריכים לעשות את כל המהלך הזה, זה כי האידיאולוגיה המשיחית, תפיסת העולם התיאולוגית, הפילוסופית העמוקה שלהם, היא אין לה שום אחיזה בציבור הישראלי. היא נמצאת אך ורק בתוך הציונות הדתית, ולמרות כל הניסיונות שלהם, מה שהם מכנים להתנחל בלבבות, שזה אומר לגרום לנו, לציבור הישראלי הכללי, להזדהות עם תפיסת העולם שלהם. זה לא עבד, לא עובד, ולא יעבוד להם אף פעם. אז מה שהם צריכים לעשות, זה להסוות את החזון האמיתי, מאחורי דברים אחרים, שיכולים יותר לקנות לעצמם אהדה בתוך הציבור. שזה גם הדברים האלה שמייבאים מאמריקה, שהרבה מזה משחק על טינה שיש לציבורים מסוימים בתוך הציבור הישראלי מול הממסד. זה מאפשר להם לסמן אויבים ובוגדים, כמו למשל מערכת המשפט ובגץ וכו'. אבל יש עוד עניין. וזה שהם פתאום מנסים להפוך את עצמם לפטריוטים גדולים יותר מאיתנו, מישראלים אחרים, ולאיזה ביטחוניסטים גדולים. למרות שבסופו של דבר, מה שהם שמים על השולחן, זה אג'נדה מדינית ביטחונית שאין בה בגדול שום דבר, ושראינו בשבעה באוקטובר לאן היא מובילה אותנו, ואז הם הציעו לנו ללכת אפילו עוד יותר, ולהגיד אנחנו נגרש ואנחנו נספח וכו', ואז הם גילו שיש עולם בחוץ, ושגם הממשל האמריקאי אוהד ביותר לא מאפשר להם לעשות את זה, משום שאין להם בעצם תוכנית, משום שמה שעומד מתחת לשאיפות הפוליטיות שלהם, זה חזון שהוא לא נועד להפוך את מדינת ישראל למקום בטוח יותר ומשגשג יותר. הוא נועד להשתמש במדינת ישראל ככלי בשביל להשיג שאיפות תיאולוגיות אחרות. עכשיו גם אנחנו, ליברלים הלא, גם הם רואים במדינה כלי, אבל כלי בשביל לממש את האינטרס המשותף שלנו. אצלהם המדינה היא כלי בשביל לממש חזון שהוא אחר לגמרי, ושדרך אגב הם חושבים שגם אם אין לו רוב בציבור, ואני לא חושב שיש לו אפילו משהו שקרוב לרוב בציבור, הם חושבים שהם מייצגים את הרצון האמיתי של העם הזה, של האומה, באופן שהוא אותנטי, לכן גם מתיישב להם מאוד טוב הרטוריקה הפופוליסטית, שבאמת הולכת ונעשית יותר פופולרית בעולם, אבל אותם זה משרת בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה, משום שהם באמת חושבים שלעם ישראל יש ייעוד, והם היחידים שמבינים את הייעוד הזה, ולכן יש להם זכות בגדול לדרוס אותנו, משום שהם עושים משהו שבעצם דבר נמצא את גם אנחנו רוצים.
אני יכול לחלוק עליך?
אתה רצוי שתחלוק עליי.
בן גביר ב-2019 ו-2020 לא עבר את אחוז החסימה. ראינו את הביטחון הלאומי ואת הבלבטיות שהוא הביא למזרח התיכון. נכון ראינו? אתה חושב שעכשיו הוא לא יעבור את אחוז החסימה עוד פעם? אני חושב שהמנדטים שיש לו עכשיו עוד יגדלו. אני רואה את הבאמת... נפולת שהתקבצה בערוץ 14, ואני רואה את הפופולריות שהם זוכים לה. אני לא מזלזל בזה. הם קנו בהרבה כסף תקשורת, תקשורת המוניים, גם בערוצי טלוויזיה מסחריים, גם ברדיו אזורי, גם ברשתות חברתיות, גם בבוטים, והם הפיצו את זה. וזה סחורה שיותר קל לקנות, כי הרבה פחות נעים לשמוע, אי אפשר להחזיק את יהודה ושמרון, זה לא סוסטיינבילי, הרבה יותר נעים לשמוע, הכל שלנו, אנחנו גדולים, אנחנו מנצחים, עוד רגע, אלוהים איתנו. זה פה, זה נמצא.
אני חושב שפה אבל צריך להדגיש שבמובנים רבים, הימין הישראלי של ימינו, הוא, ההישגים שלו פשוט נבנו מההפקר. בן גביר מצליח לגדול, וסמוטריץ' מצליח לאחוז בכל כך הרבה כוח, משום שאנחנו, הצד שלנו, הצד הישראלי, תקרא לזה הליברלי, תקרא לזה השפוי יותר, אנחנו לא מעמידים אלטרנטיבה מול הדבר הזה. ואז שבן גביר בא ואומר, אני אעשה פה סדר, ואנחנו מהצד השני לא לוקחים על עצמנו את האחריות, לומר, לא, הוא טועה, הוא לא יעשה פה סדר, ולנו יש אלטרנטיבה אחרת. אז הרבה אנשים שהם משוועים לאיזשהו סוג של פתרון, ואם לא פתרון מעשי, אז לפחות פתרון רגשי, זאת אומרת, לפחות להרגיש שהם לא, שאנחנו לא לוזרים, שאנחנו מצליחים איכשהו לעמוד על הכבוד שלנו, והם מרגישים שהדבר הזה איכשהו משרת אותם. עכשיו, הכישלונות האיומים של בן גביר, בשנתיים האחרונות, אוקיי? גם בביטחון, אפילו בדברים כמו תאונות דרכים, אוקיי? ראיתי בשבוע שעבר שישראל הודחה
מהאיחוד
הבינלאומי לבטיחות בדרכים, כי אנחנו אפילו לא מנסים יותר.
לא יהיה לה לאן לטוס, מה היא תעשה?
עכשיו, אם מישהו מהצד שלנו, אוקיי? היה תורח, לצאת מול בן גביר, כמו שבן גביר עשה באופן יומיומי, כשהוא היה יוצא לזירות של פיגועים, והיה עושה פרובוקציות, ומושך את תשומת הלב, ואומר לאנשים, אני את הבעיה הזאת יכול לתקן. הצד הליברלי, המרכז שמאל, עומד מול התופעה ואומר, הוא גזען, במקרה הטוב.
לא, לא, אני הולך ואני אומר ואני עושה, אבל אני אגיד לך מה, הם כבר אחרי שנים של מכינות קדם צבאיות, של השתלטות על מערכת החינוך, עם כל הכסף הזה, אני את הצוות הזה מביא מכיסי, את הרוב, אני מביא מכיסי. זה נכון שאנחנו הפקרנו את הקרב הזה, את המלחמה הזאת, אבל אי אפשר לזלזל במה שהם עשו לאורך שנים. אני חושב שאצלכם קראתי במכון מולד, על מסע ישראלי, על שטיפת המוח שהם עשו לאורך שנים מתוך מערכת החינוך, בכספים אדירים.
צריך לזכור גם עוד משהו, בואו לא נטטה את ההיסטוריה איך שנוח לנו. היה פה תהליך בשנות ה-90, שהוביל אותו ממשלת שמאל, שהיה תהליך שלום, שקרס. כן. הקריסה הזאת הייתה מכוערת מאוד ומדממת מאוד. התפוצצו פה אוטובוסים, היו פה שנים מאוד קשות, והדבר הזה באופן טבעי גרם להרבה אנשים לאבד אמון במה שהיה לצד הזה להציע. זה חמור שבעתיים, כי מה שקרה בצד הזה, זה במקום להגיד, א', לקחת אחריות ולהגיד איפה טעינו. לא יכול להיות שלא טעים. פשוט לא יכול להיות. זה לא אומר שצריך לשנות את המטרה, אבל הדרך כנראה משהו היה בשגוי. אז לא לקחנו אחריות על הדבר הזה, אחד. שתיים, הפסקנו גם לעשות לעצמנו דין וחשבון, ולעמוד מול הציבור ולהגיד, למה בכל זאת הדבר הנכון הוא להמשיך ולחפש את הדרך לחיות פה בצורה סבירה, כי אין אלטרנטיבה אחרת. שלוש, הפקרנו את הזירה הפוליטית, הלכנו להתעסק בכל מיני דברים אחרים, ודמיינו לעצמנו שהכל יהיה בסדר, כי זה יקרה באורח טבעי איכשהו. אז כשמחברים את כל הגורמים האלה יחד, אז ההפקר הזה שאבנר מדבר עליו, זה התוצאה שאתה מקבל. עכשיו, שאתה אומר, הם השתלטו על הזירה, נכון? הם עבדו מאוד קשה, מגיע להם כל הכבוד, כאילו הם עבדו עקבית. בן גביר בשום שלב לא אמר לעצמו, רגע, אני לא מצליח לעבור אחוז חסימה, אולי אני צריך עכשיו לפזול למרכז, אולי אני צריך לרדוף אחרי השמאל הרך, נכון? אין שמאל הרך.
אולי אני צריך את בנט.
אולי אני צריך להתחבר לבנט, אולי אני צריך להתחבר לבני גנץ. הוא לא עשה את זה, הוא נשאר עם הדבר שלו, הוא המשיך לעבוד, והוא המשיך לחפש את הדרך לנסח את זה בצורות שונות. וזה יצר עוד תהליך, כי גם את זה צריך להגיד. אמרנו, דיברנו על הימין של גוש אמונים. גוש אמונים התנערו חלק גדול מהזמן מהכהניסטים. ניסו לפחות להחזיק סוג של בידול, למרות שאף פעם לא באמת היה בידול. כן, לצד חנן פורט, תמיד היה את משה לוינגר, שהוא לא בדיוק כהניסט, אבל הוא גם לא מאוד רחוק מזה. אבל בכל זאת היה איזו הפרדה, ואפילו הרבה מאנשי המבדל היו מרחיקים את עצמם ויוצאים מהמליאה, כשכהנה היה חבר כנסת והיה עולה לנאום. אז קרה גם שמה, שהוא העלייה של הכהניזם, זה עוד צעד באבולוציה או דבולוציה של של הימין הדתי והימין בכלל בישראל, שהפך מימין שיש לו איזה אידיאולוגיה של ארץ ישראל השלמה, אף אחד אגב לא אומר היום את המילים ארץ ישראל השלמה יותר, זה נגמר. היום זה עליונות יהודית. עכשיו, ארץ ישראל השלמה זה היה רעיון הזוי מלכתחילה, אבל הוא לא היה עליונות יהודית. זה סיפור אחר, ועליונות יהודית צריך לזכור שני דברים, היא גם עליונות של יהודים על הלא יהודים, אבל היא גם עליונות של יהודים מסוג מסוים על כל יתר היהודים. אז הקוקטייל הזה זה קוקטייל ש אתה יכול לחשוב כאילו על הרב קוק בתור איזה ניסיון, כן, עם הזקן הארוך והעיניים המהירות, מתחלף באגרוף המכוער של הרב כהנה. אבל זה לא קרה במקרה. זה מה שניסיתי לומר קודם, הדבר הזה הוא מובנה לתוך השיטה, כי אם זה לא קורה באופן טבעי, צריך לעשות את זה עם אגרוף.
אבל יש פה משהו שחזרת למכה שהשמאל ספג בעקבות הקריסה של תהליך השלום. אז אם זה היה איזה משהו שהוא built in לתוך סוג כזה של אירוע, אז הימין היה צריך לספוג מכה דומה מאוד בעקבות השבעה באוקטובר. וזה לא מה שאנחנו רואים. הימין מאבד חלק מהתמיכה של השוליים שלו, אבל הבייס הימני, גם היהודי, גם של הציונות הדתית, הוא לא עושה שום חשבון נפש בעקבות השבעה באוקטובר, להפך. הוא עשו כל הזמן להפנות את האשמה החוצה. אז כן, עכשיו, כן צריך לעמוד על ההבדל הזה ולנסות להסביר למה שתהליך השלום קורס. המחנה השלום, המחנה הליברלי, בעצם מתפרק, מפרק את עצמו, נסוג אחורה ומאפשר לימין לעשות את העלייה.
זה קשור לנושא שאליסה דיברה עליו, כי הדרך היחידה להתמודד זה להבין את המרכזיות של רעיונות בפוליטיקה ושל נרטיבים פוליטיים. והימין עסוק בלייצר את הנרטיב הפוליטי שלו אל מול מה שקורה, כולל מה שאנחנו רואים עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, בעוד שהצד השני בז לדבר הזה, מתעלם מהדבר הזה, לא מבין את החשיבות שלו, לא משקיע בו, לא פיננסית ולא אנושית.
כן, צריך לומר מילה על פילנטרופיה. אתה אומר שיש הרבה כסף בימין ואצלנו אין. זה לא נכון. יש המון כסף אצל השמאל ואפילו יותר. השאלה היא איפה הכסף מושקע ואיך אנחנו עושים פוליטיקה. היכולת להזריק לתוך השיח, 15-20-25 שנה, את אותם ארגומנטים, את אותם טיעונים, שאומרים לציבור הישראלי, אנחנו מספקים לכם ביטחון, ההתנחלויות הן השכפ"ץ של מדינת ישראל, תוכנית חמש האצבעות בעזה, היא זאת שמשמרת שם איזשהו טרור שלא יוצא החוצה, שלא זולג בטילים וכו'. העובדה שזה במשך 20 שנה מוזרק לתוך המיינסטרים הישראלי, היא עושה משהו לדעת הקהל הישראלית, והיא בעיקר עושה משהו לאליטה הפוליטית. החקים מתחילים לדבר ולהפנים את האידיאולוגיה הזאת. אצלנו, אף אחד בפילנתרופיה לא השקיע בדבר הזה. אף אחד בפילנתרופיה הפוליטית לא אמר, אוקיי, אני מבין שיש עכשיו איזשהו פיתוח רעיוני מתגבר, שיש לו אדוות בתוך כל המערכת הפוליטית במדינת ישראל, אני מבין שאני צריך להילחם בזה. ואצלנו כל הזמן חיים מבחירות לבחירות, מסקר לסקר, אין ראייה של טווח ארוך, אין ראייה אסטרטגית, אין הבנה של מה זה רעיונות בפוליטיקה, וחלק מהסיבה שאנחנו רואים בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו, שהימין הוא, המציאות קורסת, והימין ממשיך לחזור על אותם מנטרות, על אותם דברים, אנשים קונים את זה, למה? כי יש וקום רעיוני בצד השני, כי אנחנו לא השקענו, כל המחנה שלנו, והפילנתרופיה שלנו, ביצירה של רעיונות, ביצירה של אידיאולוגיה, באמירה ששלום מספק ביטחון, ולגרום לכל המערכת הפוליטית שלנו לדבר את זה, אין לנו את אותם משקעים.
אליסה, הכסף של הייטקיסטים הכי שמאלנים שאת יכולה לדמיין, הולך עכשיו על בנט, כי לפני רגע הוא הלך על גדעון סער, כי לפני שנייה קודם הוא הלך על בני גנץ, והנטייה שלנו, האובייקטיביסטים, האגואיסטים, החילונים, זה אתם האקדמיים, תשימו איזה מילה שאתם רוצים, לדאוג כל אחד לעצמו, זה דבר רגיוני מאוד בעיניי, אנחנו לא קמים כל בוקר להילחם בשביל הקבוצה, הפרנסה שלנו, למשפחה שלנו, לכיף שלנו, לקריירות שלנו, זה נהיה אידיוטי, כשהאש מתחילה ללחכת שאולי האדרת שלך, ואתה בשביל האינטרסים הכי אגואיסטים שלך, צריך להתחיל להילחם בשביל הקבוצה, ולהבין מול מה אתה עומד. מה שמוביל אותי לגורם שלא נאמר פה עוד השם הזה, ביבי, זה צריך מישהו שיכול לקבץ תחתיו את החרדים, את נערי הגבעות, המתנחלים, את ה... באמת אין לי מילה אחרת חוץ מגזענים טיפשים לחבורת דודי אמסלם ושלמה קרי, שבאמת שלהבו, את שנאת האשכנזים ושנאת האליטות בגלל עוולות שקרו ב-50s, ב-60s, מחזיקים אותם עד היום ב-2026, והוא מאוד טוב בזה, והוא אין לו עכבות, והוא גם יש לו משפט, זאת אומרת, הדמות הזאת שלו עכשיו יש לה צומת, היא או הולכת בכלא, או ממשיכה full steam ahead לתחזק את שלוש הקבוצות האלה, וזה, מול זה, צריך לבוא עם יותר מאשר עם רעיון.
כן, אתה צודק, לנתניהו יש חשיבות. החשיבות העיקרית שלו, אגב, זה לא שהוא איזה קוסם על, כמו שאנשים אוהבים לדמיין, כי אז זה פותר אותם מאחריות לכישלונות שלהם, אלא העובדה שהוא הבין את כל הדבר הזה. כן. הוא הבין דבר מאוד פשוט. דמוקרטיה בסופו של דבר זה שיטת ממשל שמבוססת על דעת קהל. זה בסוף מה שזה דמוקרטיה. ולשלוט במדינה דמוקרטית זה אומר להשפיע על דעת קהל. והוא לקח את הדבר הזה מאוד ברצינות. הוא השקיע בו. יש סיפור שהוא פעם היה אומר לאנשים שכדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך שני דברים, צריך מכון ועיתון. זה שני דברים.
הוא אף ב-99 וחזר 10 שנים אחר כך עם ישראל היום.
כן,
הוא לא הבין. לא עם איזה תוכנית, אתה יודע, עם ישראל היום.
נכון. והוא הבין את הדבר הזה, והוא הבין עוד משהו, שבסוף פוליטיקה זה לא רק מחטפים של ערב בחירות, גם את זה הוא יודע לעשות לא רע, אבל זה לא רק זה, וזה לא רק קמפיינים של לקנות איזה בילבורד. בסוף זה חלחול של רעיונות ותפיסות עולם, ויכולת לזהות מי אתה, מי היריב שלך, לאיזה צד אתה שייך, למה אתה שייך לצד הזה, what you stand for, והדבר הזה הוא השקיע תמיד, וזה לא משנה שהוא נתן פעם את נאום בר אילן, זה לא קרה כלום, אנשים ידעו what you stand for, ידעו שהם, מה הם מקבלים כשהם בוחרים בביבי. הצד שכנגד, אף פעם לא יודע מה אתה מקבל, כי הם חשבו שתמיד, זה עדיין התפיסה הדומיננטית, שהדרך לעשות פוליטיקה היא לטשטש כדי לחסות איזה מכתף של הדבר העמום והחמקמק הזה שנקרא המרכז או הימין הרך. וזה כושל פעם אחרי פעם, ואנחנו מסרבים להיגמל מזה.
שזה אגב גם קצת קשור לכל הסיפור של ההייטק, של להסתכל על הפוליטיקה ולהגיד, יש איזה פיקס מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד מהיר, שאם רק נשליט אותו על הפוליטיקה הישראלית, נכון. אז המחנה שלנו ינצח ואנחנו נצליח לחזור לשלטון. ואתה מנסה להסביר לאנשים פעם אחר פעם, שפוליטיקה זה לא דבר של מחטפים, זה לא רק הקסמים האלה של הרגע האחרון, זה הכנה של עשרות שנים מראש, של להכשיר את המנהיגים שלך ולהכשיר את האידיאולוגיה שלך ולהכשיר את הארגומנט שלך, כדי שהוא יהיה מוכן לקראת בחירות.
וגם לבנות לעצמך מחנה. שימו לב את האופן שבו ביבי פירש את המציאות, את מה שהתרחש בעזה בחודשים האחרונים. הרי עד לא מזמן, היה לנו את הניצחון המוחלט, נכון? אנחנו ישבנו בבית, צפינו בטלוויזיה, וביבי מסביר לנו שאנחנו הולכים את המלחמה הזאת בעזה לנצח. מה זה אומר? שאנחנו הולכים להשמיד את חמאס, אנחנו הולכים לקחת את השטח שם, הוא יהיה שלנו, החברים שלנו מארגוני ההתנחלות, כבר היה להם מפות מסודרות של מי מקבל איזו שכונה, ואיפה יהיה גן הילדים, ואיפה תהיה הנדנדה,
בפרטי רפיח. לא מגל מחר קובעים כבר, מה, מרץ, היה מרץ.
לא, וביבי עולה עוד פעם לפני שבועיים, ויש לו עכשיו פרשנות אחרת לגמרי למציאות. עכשיו המצב בעזה והסכסוך הוא כמו סרטן. אנחנו יכולים לעשות טיפולים, אוקיי? ואנחנו אף פעם לא ננצח את המחלה. ממש לפני איזה יומיים שמעתי את זאב אלקין חוזר בדיוק על אותה מטאפורה. למה? כי הם מבינים שהם צריכים כל הזמן לפרש את המציאות עבור הציבור שלהם. הציבור שלהם מסתכל עליהם ושואל, שם האירועים הם במדינת ישראל.
איך אתה מנומס לפרש את המציאות? לשקר, שזה
לא משנה, לא משנה, אתה מספר סיפור.
ברור
במסגרים,
שזה הכי מרגיז, כי כל הכסף הגדול שצריך היה בשביל לשטוף את המוחות בשקר מוחלט או בבלוף מוחלט, אני אומר לך, תקשורת זה התחום שלי, צריך הרבה פחות כסף כדי להגיד את האמת. ועוד לא דיברנו על הפופוליזם הימני שתף לא רק את ישראל, אלא עוד מדינות בעולם, אבל נשאיר משהו לשיחות הבאות שלנו. אני חושב שבגדול הנקודה ברורה, אנחנו במלחמת אזרחים על התודעה ועל הלבבות, אבל במעמד צד אחד. נכון?
אני חושבת שאפשר אפילו לדייק את זה. אם תשים לב משהו שהיה אפשר לשמוע בדברים של אבנר עכשיו, זה שלאורך כל הדרך, ביבי נתניהו נצמד לדבר אחד, מדינה פלסטינית מסוכנת לישראל, אני אעשה הכל, את כל השקרים ואת כל מה שאפשר, כדי שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, וזה מה שאני אמכור שוב ושוב, בדרכים שונות לציבור הישראלי. הצד שלנו היה צריך להגיד שוב ושוב, הסכמי שלום, ופתרון הסכסוך ומדינה פלסטינית זה הדבר היחיד שיכול להציל אתכם. אבל אין אצלנו אנשים שמרגישים את זה בעצימות גבוהה, שזאת המטרה שלהם. בצד השני יש את גוש אמונים ואת המתנחלים שכל הזמן אומרים, לא, לא, אנחנו חייבים להמשיך את הכיבוש, אנחנו חייבים להמשיך להתנחל. ואנחנו מגיעים למצב שבו ביבי יכול להמשיך ולשקר, ואצלנו אף אחד לא אומר שום דבר.
דוקטור אליסה סיימון, דוקטור. דוקטור אליסה סיימון ודוקטור אבנר ענבר ופרופסור אסף שרון, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל מי שצפה בנו, האזין לנו, ורק התחלנו, תשארו איתנו כאן בפרי ישראל, מבטיח לכם, יהיה מעניין.